Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 185, הצדדים האפלים של האינטרנט. שידור חוזר. שלום. הפרק אותו אתם עומדים לשמוע הוא שידור חוזר של פרק 86 של עושים היסטוריה, פרק שעלה להעביר לראשונה ב-2010. הפרק הזה גם מסמן את תחילתו של דפוס חדש שאני מכוון ליישם בתוכנית מעתה והלאה, אבל לפני שאסביר במה מדובר ומדוע אני מעלה את הפרק בשידור חוזר, כמה מילות רקע על בעיה בסיסית ומובנית בטכנולוגיה שפועלת מאחורי הקלעים של הפודקאסט. אחת הטכנולוגיות העיקריות שעליה נשען עולם הפודקאסטים היא RSS, ראשי תיבות של Really Simple Syndication. ה-RSS מאפשר ליוצר התוכן להתקן בדחיפה המון לקוחות בבת אחת. למה הכוונה? דמינו לעצמכם מסעדה שיש לה תפריט. בכל שבוע השף ממציא מנה חדשה וזו הופכת למנת השף של השבוע. רצוי להתקן את הלקוחות בכך שמנת השף השתנתה, כך שידעו מה להזמין, אבל מעשית אי אפשר להדפיס אלפי עותקים של תפריט מעודכן בכל שבוע ולשלוח אותם בדואר לביתם של הלקוחות. אז מה עושים? מדפיסים עותק אחד של התפריט המעודכן ומדביקים אותו ליד דלת הכניסה של המסעדה, כך שכל לקוח שמעוניין להתעדכן ניגש אליו וקורא אותו. RSS עובד באופן דומה למדי. בכל פעם שאני למשל מוציא פרק חדש של עושים היסטוריה, ישנו קובץ מסוים, קובץ RSS, שמתעדכן בתיאור של הפרק החדש. כשאפליקציות כגון iTunes, BeyondPod, Podcast Addict ואחרות מבקשות להתעדכן בנעשה אצלי בתוכנית, הן ניגשות לכתובת ידועה, מורידות את הקובץ המעודכן, וכך המאזין מקבל נוטיפיקציה מהאפליקציה שפרק חדש עלה לאוויר. אבל כאן נוצרת בעיה מסוימת. מה קורה בתפריט שלנו אם אנחנו לא מוחקים את מנת השף הקודמת כשאנחנו מוסיפים את המנה החדשה? אחרי שנה או שנתיים התפריט שלנו נעשה ארוך מאוד, דפים על גפי דפים של מנות ישנות, וכבר אי אפשר להדביק אותו על הקיר בנוחות. אותה בעיה קיימת גם ב-RSS. ככל שמוסיפים תוכן חדש לקובץ, פרקים חדשים שיוצאים לאור, הקובץ הולך ותופח. אם הקובץ גדול מדי, אפליקציות מסוימות כבר לא מוכנות לקבל אותו משיקולים טכניים שונים. חיסכון בזיכרון, חסם על משך הזמן שלוקח לעדכן פודקאסט מסוים ועוד סיבות אחרות. אז מדוע אני מספר לכם את כל זה? מכיוון שאנחנו בעושים היסטוריה נמצאים בדיוק במצב הזה. יש לנו כבר 185 פרקים של התוכנית, שזה כמו תפריט ארוך מאוד במסעדה. להמשיך ולתמוך באייטיונס ובאפליקציות אחרות, אני חייב להגביל את מספר הפרקים שיופיעו בקובץ ה-RSS לבערך 90 פרקים. המשמעות המעשית היא שכל פרק חדש שיוצא דוחק החוצה פרק ישן, כמו מחסנית שיש לה פתח גם מלמעלה וגם מלמטה. וכך הרוב המוחלט של מאזיני התוכנית שמאזינים דרך הטלפונים החכמים שלהם, לא יכולים לגשת בקלות לפרקים מ-95 ומטה. הפרקים האלה זמינים להורדה כמובן באתר של עושים היסטוריה, אבל בשביל זה צריך לגלוש לאתר, להוריד את הפרק, להעלות אותו לטלפון או להכניס אותו לאפליקציה, וזה טרטור רציני ולכן אף אחד כמעט לא מאזין לפרקים הישנים האלה. וזה חבל כי בשמונה השנים האחרונות צברנו קטלוג עשיר ועמוס מאוד בפרקים שרבים מביניהם עדיין רלוונטיים. כגון הפרק על חלוצי התעופה בימים שלפני האחים רייט, על יצירות מופת באומנות, על ההיסטוריה של הנפט ועוד רבים וטובים. קטלוג עשיר שכמעט אף אחד לא נהנה ממנו. אז כדי לאפשר לכם ליהנות גם מהפרקים האלה, החלטתי לעשות את הדבר הבא. בכל שלושה פרקים אני אבחר פרק מתוך אותם פרקים שנשארו מחוץ ל-RSS, ואדחוף אותו בחזרה לראש המחסנית, כך שיופיע לכם בפיד ה-RSS באפליקציות. באופן זה, מאזינים חדשים יחסית יוכלו ליהנות גם מפרקים ותיקים יותר. היום אם כן, בחרתי לעלות להעביר מחדש את פרק 86 על הצדדים האפלים של האינטרנט. והפרק הזה גם יהווה סוג של טיזר לפרק הבא של עושים היסטוריה, שאני יכול לגלות לכם שיעסוק בנושא לא רחוק ממנו. האזנה נעימה. כשסוקרים את ההיסטוריה האנושית, קל לזהות נקודות על ציר הזמן שבהן התחוללו אירועים או התפתחויות שהייתה להם השפעה עמוקה על העתיד. למשל, גילוי יבשת אמריקה, או ביקוע גרעיני אטום. העולם שאחרי קולומבוס כבר לא היה אותו עולם, תרתי משמע. העולם של אחרי ביקוע הגרעין אולי לא יהיה. אנחנו חיים ממש עכשיו בתקופה שכזו. אנחנו שייכים לקבוצת בני האדם שנחשפים בפעם הראשונה בהיסטוריה לסיטואציה שבה מידע זורם ממקום למקום על פני כדור הארץ כמעט ללא שום מגבלות. אני מתכוון לרשת האינטרנט כמובן. זו הפעם הראשונה בתולדות האנושות שבה שני בני אדם שמפרידים ביניהם יבשות שלמות ואוקיינוסים רחבי ידיים יכולים להחליף ביניהם רעיונות ודעות במהירות האור. הם יכולים לכתוב תוכנה חדשה, למכור ולקנות זה מזה, לשלוח קבצי מוזיקה או לתכנן מזימה טרוריסטית. הכל אפשרי. ההשפעה של האינטרנט על האדם הבודד היא כמעט תמיד חיובית. הרשת מאפשרת לאינספור יוצרים, כותבים, זמרים וצלמים למצוא לעצמם במה ומקום לבטא את היצירתיות שלהם. פייסבוק מאפשרת לנו לשמור על קשר עם החברים שלנו. אתרי היכרויות מספקים את צרכנו מאהבה לרגע ועד לאהבת אמת. אבל מה תהיה השפעתה של רשת האינטרנט על המין האנושי ככלל? מי מבטיח לנו שמה שנראה היום כטכנולוגיה מדהימה שמעניקה לנו חופש אינטלקטואלי וסיפוק רגשי, לא תתגלה בעתיד כחרב פיפיות מסוכנת? כשהצליחו המדענים לפצח את סודות הגרעין, היו כאלה שהאמינו שהנה הנה האוטופיה המיוחלת נמצאת ממש מעבר לפינה. האנרגיה הגרעינית תהיה כל כך זולה וזמינה עד שיבוא סוף 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 לרעב, למחלות ולמחסור במים. בפועל, הרעב והצמה לא נעלמו, ואנחנו נשארנו עם עוד דרך אחת נוספת שבה בני אדם יכולים להרוג בני אדם אחרים. בפרק זה ננסה לבחון את הצדדים הפחות זוהרים של הרשת, את הנזקים שהיא עשויה לגרום לתרבות שלנו, לקשרים החברתיים ולכלכלה. נדון בבעיות שונות שהרשת יוצרת או מעצימה, וננסה להעריך עד כמה הן באמת עשויות להשפיע על עתידנו. אי אפשר כמובן לדון בכל ההשפעות והבעיות האפשריות במסגרת פרק יחיד, לכן אני בחרתי להתמקד בשלושה נושאים בלבד. טוקבקים,
רוצים לעבור מיד לראיות המתוקבקות יותר של השבוע, שים לב בין מקום,
סרטונים ויראליים, with several million views in the first 2 weeks alone it quickly became the most downloaded clip of the new millennium, ומהפכת הכל בחינם, free online it's not a choice that we've made it is the animal forces of digital economics at work. טוקבק הוא המונח המקובל לתגובה על מאמר או כתבה ברשת האינטרנט. הטוקבק הוא אחד מאבני היסוד של התקשורת ברשת, והוא גם זה שמבדיל אותה מערוצי תקשורת אחרים, כמו עיתונות דפוס, רדיו או טלוויזיה. גם בעיתון, למשל, ניתן להגיב על הכתבות, אבל אך ורק במסגרת מה שמכונה מכתבים למערכת. השליטה של העורך על איזה מכתב יפורסם ומה יהיה תוכנו היא שליטה אבסולוטית. טוקבק באינטרנט שונה לחלוטין ממכתב למערכת, הוא מיידי והוא כמעט אף פעם לא עובר עריכה. הטוקבק מאפשר למגיב לעמוד מול כותב המאמר כשווה מול שווה. טוקבקים קיימים בכל רחבי הרשת העולמית כמובן, אבל נדמה לי שכאן בישראל הם נפוצים יותר והם בעלי משקל רב יותר בדו-שיח מאשר ברוב המדינות.
שמי אמנון קרמל, אני עוסק בפילוסופיה של הטכנולוגיה, ובמיוחד הטכנולוגיה העתידית.
זהו כאמור אמנון קרמל. מאזינים ותיקים של עושים היסטוריה, ודאי מזהים את שמו. אמנון כבר הופיע בפרק או שתיים של התוכנית. אפשר לומר שהוא עתידן הבית שלנו. אמנון מתגורר באוסטרליה, ואין לי שום ספק שהוא מתגעגע מאוד לישראל.
אתה יודע, זה במקום להיות בקמפינג על החוף עם כן גרועים, אז עשיתי פה פסטיבל ג'יז על הים במני. איך לומר, יש דברים גרועים מזה. קשה, זה לא קל.
כן. בכל אופן, אמנון הוא חוקר רשת ידוע, עתידן וטכנולוג שכותב טורים ומאמרים באינספור עיתונים, אתרים ומגזינים. הוא מרצה באוניברסיטה אוסטרלית, והתמחה במסגרת התואר השני שלו בפילוסופיה של הטכנולוגיה. ביקשתי לשמוע מאמנון את דעותיו לגבי הסכנות והבעיות שמביאה עם הרשת האינטרנט. בתור התחלה, כיצד הוא רואה ממקום מושבו בקצה השני של כדור הארץ את הטוקבקיסט הישראלי ביחס לעמיתיו מחול?
הטוקבקים בישראל זה דוגמה אחת קיצונית ביותר, אני חושב, לנושא הזה של שנאה באינטרנט, כי אני באמת, אני חייב לומר שאני קורא חדשות כל יום, גם מארצות הברית ואירופה, ובעיקר מאוסטרליה כמובן שבה אני גר, ויש טוקבקים, בכל מקום יש בו טוקבקים, אפילו ביוטיוב יש טוקבקים, ואתה יודע, לפעמים גם אומרים שם דברים לא מאוד יפים, אבל נדיר למצוא את רמות השנאה היוקדת ש... נשפחות מהטוקבקים בוויינט ובאתרים אחרים ישראליים, זה משהו שכל פעם מפתיע אותי מחדש, אני חייב לומר שזה באמת עצוב, באמת יותר מהכל, זה באמת עצוב.
אמנון הוא לא היחיד שהאגרסיביות והאינטנסיביות של הטוקבקיסטים הישראלים צורמת לו. ישנם המון אנשים שרואים בטוקבקים דו שיח צעקני, אלים ובוטה. במקרים רבים, הפידבק לכתבה או מאמר הופך לאוסף של כללות, אלבונות והשתלחות לא מכובדת כלפי כותב המאמר. לא פעם אפשר לראות כיצד מאמר מושקע ומנומק של פרופסור מכובד מהאקדמיה נתקל בתגובות שהן מזלזלות ומעליבות. דו שיח, אמרנו? לא ממש. התחושות הללו הביאו את חבר הכנסת ישראל חסון להעלות לסדר היום הציבורי הצעה רדיקלית, להסיר את מעטי האנונימיות מעל הטוקבקיסטים, להכריח את המגיבים באתרי אינטרנט להזדהות בשמם האמיתי ולקחת אחריות על הדברים שמעלים על הכתב. אם נשים לרגע בצד את השתייכותו ואת דעותיו הפוליטיות, אין ספק שחבר הכנסת חסון עשה כאן צעד נועז ואמיץ מעין כמותו. לא היה שום ספק מהרגע הראשון שהתגובה האינסטינקטיבית של הבלוגרים, עורכי האתרים ושאר אושיות הרשת תהיה לקרוא את חסון לגזרים. איך הוא מעז פוליטיקאי קטנוני ועלוב נפש כמותו להתערב בחופש הביטוי המופלא והמדהים שהעניקה לנו רשת האינטרנט? איך הוא מעז לטבול את הכף המלוכלכת של הפוליטיקה המפלגתית בתוך דייסה שהיא לא שלו? אבל לדעתי חבר הכנסת חסון עשה כאן שירות טוב לאזרחי המדינה, שירות אמיתי כחבר פרלמנט ונציג האזרחים. גם אם מרבית אורחי האתרים הגדולים בישראל יעדיפו להתעלם מכך, טוקבקים הם בעיה רצינית באינטרנט הישראלי. נכון להיום ישנם כמה עשרות, אולי מאות, תיקים תלויים ועומדים בבתי משפט, שבהם אנשים שנעלבו או נפגעו מטוקבקים שנכתבו עליהם, תובעים לדין בעלי אתרים ודורשים מהם לחשוף את זהותם של הטוקבקיסטים. אין ספק שמספר התביעות בעתיד רק ילך ויעלה. אבל נכון להיום אין שום חקיקה שמסדירה את עניין התגובות ברשת. אין שום הגדרה ברורה לגבי רמת האחריות האישית שיש לכותב טוקבק על מה שכתב, או לצורך העניין לבעל האתר שפרסם את הטוקבק. ההחלטה לגבי מהו טוקבק לגיטימי ומהו טוקבק מכפיש ופוגעני נתונה כיום בידיהם של אנשים שאנחנו ממש לא רוצים שיקבלו את ההחלטה הזו. מצד אחד מדובר בשופטים בני 60 ו-70 שלעיתים בקושי יודעים מי זה גוגל, מצד שני מדובר בבעלי אתרים שהאינטרסים שלהם הם כלכליים לחלוטין. לא אכפת להם מההשלכות של הטוקבקים על התרבות הישראלית ועל הערכים שלנו. ההפך הוא הנכון, ככל שהטוקבקים חריפים ואגרסיביים יותר, הכתבה המדוברת תהיה פופולרית יותר, היא תכניס יותר כסף לאתר מצפייה בפרסומות. אף גורם פרלמנטרי או ממשלתי לא יתנדב לטפל בתפוח האדמה הלוהט הזה, עד שחבר הכנסת חסון החליט לצעוק שהמלך הוא עירום. יש כאן בעיה, מישהו צריך לעשות משהו. חסון הזמין 14 מאורחי האתרים החשובים ברשת כמו ויינט, NRG ואחרים לדיון במשכן הכנסת. כצפוי, אף אחד מהם לא טרח להגיע וחסון החליט לעשות שריר. הוא הפך את ההצעה שלו להצעת חוק והעביר אותה למסלול של חקיקה. עד מהרה היא אושרה בקריאה טרומית בכנסת. כל זעקה נשמע ברחבי הבלוגספירה. איך הוא עושה לנו את זה? מה הוא חושב לעצמו? איך הוא בכלל חושב ליישם את הצעת החוק שלו? הרי ברור לכולם שאי אפשר לאכוף באמצעים משטרתיים שום דבר על אף אחד ברשת האינטרנט. השרתים שמאחסנים את האתר יכולים להיות גם בהונדורס לצורך העניין. אבל מקריאה בין השורות של השתלשלות העניינים, יש לי תחושה שלחבר הכנסת חסון לא הייתה מעולם שום כוונה לחוקק חוק כזה. הוא בסך הכל רצה להפעיל לחץ על אורחי האתרים ולגרום להם להבין שהם חייבים לטפל בבעיה הזו בעצמם. והוא הצליח. לדיון הבא שהתקיים בכנסת כבר הגיעו כל האורחים והגורמים הרלוונטיים. התפתח דיון סוער וצעקני, איך אפשר שלא, ובסיומו הסכימו אורחי האתרים לפשרה הבאה. חבר הכנסת חסון יקפיא את החקיקה, שכאמור כנראה מעולם לא התכוון להשלים אותה בלב אחי, והם בתמורה יפעילו סינון עצמי על הטוקבקים שמופיעים באתריהם, ויאפשרו לכל מי שמבקש להסיר טוקבק שמעליב או פוגע בו. על פניו נדמה שההסדר הזה משרת היטב את כל הצדדים. יש מישהו שמסנן טוקבקים וממניח את הטונים, ומשטרת הונדורס נשארת מחוץ לעניין. בפועל עם זאת, בעיית הטוקבקים עדיין לא נפתרה כלל. אחרי ככלות הכל, מי אמר שטוקבקים זה בהכרח דבר רע? מי אמר שסינון טוקבקים הוא בהכרח דבר רצוי? לטוקבקים יכולות להיות גם השפעות חיוביות על החברה. הם יכולים להיות גורם שמאחד את העם לאחר אירועים קשים, כמו נפילת חיילים למשל. אפשר למצוא המון תמיכה ועידוד במסרים שמאות ואלפי מגיבים משאירים בכתבות החדשות. זאת ועוד, בל נשכח שזכות הביטוי היא זכות בסיסית לכל אדם במדינה דמוקרטית. עורך הדין יונתן קלינגר, שמתמחה בתחום המשפט והטכנולוגיה, הגדיר זאת יפה בבלוג שלו, והוא כתב, אני מצטט, הצנזורה היא עונש המוות של הביטוי. מטרת הצנזורה היא לקבוע שישנם ביטויים אשר החברה אינה מסוגלת לשאת. מטרה זו דומה מאוד לעונש המוות, שהוא קובע שישנם מעשים אשר נקיטתם תוביל לסופו של הסובייקט שנוקט בהם. בצנזורה, כמו בעונש המוות, נוטים להשתמש לעתים נדירות ביותר. סוף ציטוט. סינון טוקבקים הוא צנזורה. והצנזור, עורך האתר במקרה הזה, הוא גורם אשר לא נבחר בבחירות דמוקרטיות ואינו מייצג כלל את דעתו של הציבור. ומה לגבי האלבונות וההכפשות המכוערות בטוקבקים ובפורומים? ובכן, גם כאן לא הכל שחור ולבן. בחודש מאי שנת 2005 כתבה אישה אנונימית באחד הפורומים באינטרנט על טראומה שחוותה 6 שנים קודם לכן. היא הייתה אז בת 16 ונוצלה מינית על ידי גבר מבוגר ממנה. היא כותבת, הייתי ילדה מאוד תמימה והיום בדיעבד אני מבינה מה היה שם, וזה נורא. המשכתי את הפגישות האלה שפרקו חלק גדול מנשמתי מתוך מחשבה מעוותת שאני אוהבת את האיש שמבוגר ממני ב-32 שנים. סוף ציטוט. אחת הגולשות האחרות באותו הפורום שקראה את הסיפור נדהמה לגלות שמה שאירע לכותבת האנונימית דומה באופן מדהים לניצול מיני שהיא חפתה בעצמה. גם היא העלתה את הסיפור שלה לאתר ולפתע החלו לצוץ עוד נשים בעלות סיפור דומה. כולן קיימו קשרים עם אותו אדם. סלבריטאי מפורסם אשר שכנע אותם לקיים איתו יחסי מין תוך כדי הבטחות לקידום הקריירה שחלמו עליה. כתבת של העיתון ידיעות אחרונות, נעמה לנסקי, שמעה על הפרסומים בפורום ופתחה בתחקיר מעמיק לגבי הסיפור. הממצאים פורסמו בכותרות גדולות בכל כלי התקשורת. חקירת המשטרה לא איחרה לבוא.
גולדברג הורשע בחמישה מקרים, שניים מתוכם של אונס.
על פי פסק הדין, השחקן חנן גולדבלט, גיבור ילדותנו,
בלש קשש בפעולה פותר כל תרומה,
קפה את עצמו בעורמה על נערות צעירות ותמימות. במילים אחרות, חנן הוא
טיפוס חשוד מאוד.
מה היה קורה לו היה מופעל סינון על אותו הפורום, וגולדבלט היה מממש את זכותו, על פי אותו הסדר בין חבר הכנסת חסון ועורכי האתרים, ומבקש להסיר את ההודעה הראשונה שפרסמה אותה מתלוננת אנונימית. יכול להיות שהמתלוננת השנייה לא הייתה נחשפת אליה כלל, כמו גם כל שאר הקורבנות, והפשע לא היה נחשף. אין פתרון קל לבעיה הזו. נכון להיום, כל אתר רשאי לבחור לעצמו את הדרך המועדפת עליו להתמודד איתה. יש כאלה שלא מפעינים סינון כלל. אחרים מכריחים את המגיבים להזדהות, ואחרים מציגים רק מידע חלקי על המגיבים, כמו כתובת IP למשל. אמנון קרמל טוען שלדעתו, ככל שיחלוף הזמן, הטוקבקים ילכו ויתמתנו מעצמם. זאת אומרת, התקשורת דרך האינטרנט תלך ותהפוך לאינטימית ועשירה יותר, וכשזה יקרה, ייעלמו גם תגובות מזלזלות ומעליבות. הרי כשאנחנו מדברים עם מישהו פנים אל פנים, קשה לנו לומר את אותם הדברים שאנחנו מקלידים לתוך קופסת טקסט לבנה ונייטרלית.
הנקודה של הסייבר ספייס זה שהטכנולוגיה הולכת ומתקדמת, אז אנחנו יש לנו היום שיחות וידאו ויש לנו היום הרבה מאוד דברים אחרים, אנחנו חשופים למידע עשיר הרבה יותר מבחינה גרפית, לא רק טקסטואלית, אתה יודע, זה היה יפה, זה עדיין מאוד שימושי היום בטוקבקים, אבל בגדול האינטרנט הולך ונהיה יותר ויותר גרפי, יש הרבה יותר תמונות, כי הפס נהיה יותר רחב, היכולת להעביר יותר מידע הולכת וגדלה, ולכן יש גם הרבה יותר וידאו, אם אתה יכול היום לשבת ולראות סרטוני יוטיוב של כל דבר מכל מקום בעולם, אז זה נכון שכשאתה מציג רק טקסט, אתה באמת מקבל יכולת לעשות איזושהי דיומניזציה, אבל היכולת של האינטרנט והסייבר ספייס בכלל הולכת ועולה מבחינה גרפית, ולכן היכולת הזו ככה קצת הולכת ונעלמת, או הנקודה הזו.
אתה יודע, כרגע כשפתחו אתרים כמו צ'אט רולט, שאתה יכול להתחבר עם אנשים ברחבי העולם, וסתם ככה לשוחח איתם, בעיקר מה שראו שם, זה... בוא נגיד שהמצלמות כן. מכוונות יותר לכיוון אזור החלציים.
כן, אני זוכר את הסיפור הזה.
יש כל מיני דברים כאלה. טוב, אז אין ספק שהדורות הבאים יהיה להם בעיות רציניות מאוד לטפל בהם. סרטוני וידאו ויראליים הם תופעת אינטרנט פופולרית. סרטון קצר ומוצלח, מצחיק, מותח, מפתיע, כל מה שתרצו, מתפשט ברחבי הרשת בתוך שעות. חבר שולח קישור לחבר, מישהו מעלה את הסרטון לבלוג שלו, מישהו אחר כותב בפייסבוק, בטוויטר ו... וום, כל העולם ואחותו ראו את הסרטון. ההצלחה של סרטונים ויראליים היא כל כך פנומנלית עד שהיא נחשבת היום לגביע הקדוש של הפרסום. כל קופירייטר מתחיל יודע שסרטון ויראלי, אפילו כזה שזוכה להצלחה בינונית בלבד, הוא יעיל פי כמה וכמה מכל מסע פרסום קונבנציונלי. חברות פרסום משקיעות מיליוני דולרים על קמפיינים בטלוויזיה, ברדיו, בשלטי חוצות, על בניינים שלמים ליד נתיבי איילון, ואז מגיע ילד בן 16, מתכסה בשמיכה, מפעיל את המצלמה וצועק
Leave Benny alone!
והופ, הוא הבן אדם הכי מפורסם בעולם, לפחות לכמה ימים. אפס השקעה. הפרסומאים מנסים נואשות לפצח את הנוסחה שהופכת קליפ וידאו לוויראלי במרכאות, אבל בדרך כלל זה לא הולך להם. אף אחד לא הצליח עד עכשיו למצוא שיטה בדוקה ליצירת קליפ שכזה. ישנם המון גורמים שמשפיעים על הצלחה של סרטון וידאו, במיוחד אם מדובר בסרטון פרסומת. אם תדחוף את המוצר חזק מדי, אנשים לא יעבירו את הסרטון מאחד לשני. אם המסר יהיה סמוי מדי, ההצלחה של הסרטון תהיה חסרת תועלת. נכון להיום, שיווק ויראלי הוא יותר אומנות מאשר מדע. אז איפה בדיוק הבעיה, אתם שואלים את עצמכם? יש בעיה, והנה סיפור שהמחיש זאת. בקנדה, בעיירה הקטנה טרואה ריביאר, ישנו סטודנט למשפטים בשם גיזלין רזה. גיזלין הוא צעיר בשנות ה-20 לחייו, והוא ללא ספק אדם רציני ומכובד. הוא לומד באוניברסיטת מונטריאול היוקרתית, ובזמנו הפנוי הוא מכהן כנשיא האגודה לשימור מורשתה של טרואה ריביאר. הוא יוזם פעילויות הנצחה שונות, נלחם כנגד פגיעה באתרים היסטוריים מקרי ערך. כמו שאמרנו, אדם רציני. אבל לפני כ-8 שנים, גיזלין עשה טעות קטנה ומטופשת. טעות של נער מתבגר. לא, הוא לא גנב את האוטו של אבא, הוא לא ריסס גרפיטי, ולא הזיק לאף אחד. הוא רק נכנס לאולפן הוידאו בבית הספר התיכון שלו, הפעיל את אחת המצלמות, הרים מקל גולף שהיה מונח בקרבת מקום, והחל משחק מול המצלמה.
ליתר דיוק, גיזלין החל לחכות את דארת מאול, דמות מתוך הסרט הראשון בסדרה מלחמת הכוכבים. מקל הגולף בידיו הפך לכמה רגעים ל-lightsaber אימתני. גיזלין השתולל מול המצלמה בחופשיות נטולת הכבוד, כולל חיקוי האפקטים והרעשים. אחרי הכל, הוא היה לבד בחדר. הוא וחיילי האימפריה הדמיונים שנגדם נלחם. אבל גיזלין, כפי שהסתבר לו, לא היה באמת לבד. כמה חודשים מאוחר יותר מצאו כמה תלמידים את הקלטת בתוך המצלמה וגילו את הסרטון שגיזלין הקליט ושכח למחוק. אחד מהם העביר את הסרטון למחשב ותלמיד אחר העלה את הסרטון לבלוג. גיזלין גילה לחרדתו שמבלי להתכוון הוא יצר את מה שנראה כסרטון הוויראלי המושלם. נער מתבגר, שמנמן למדי, עושה מעצמו צחוק מול המצלמה ומחכה קטע מתוך אחת מסדרות הסרטים המפורסמות והמוכרות ביותר. נדמה שכל האלמנטים ההכרחיים להצלחה ויראלית חברו זה לזה בצירוף מקרים קוסמי ואומלל במיוחד. הסרטון הקצר של גיזלין רזה הוא היום הסרטון הנצפה ביותר ברשת האינטרנט מאז ומעולם, למעלה ממיליארד צפיות מצטברות לאורך כמעט 8 שנים. אנשים יצירתיים לקחו את הסרטון המקורי שלו והלבישו עליו עשרות פרודיות. גיזלין רזה נגד הג'די. נגד קיל ביל. נגד סארומן משר הטבעות ואפילו נגד 400 סוכנים במטריקס. לא משנה מה יעשה גיזין בחייו וכמה אתרים היסטוריים יציל מקליה, הוא לנצח יהיה הסטאר וורס קיד. מאז ועד היום כל העולם צוחק על חשבונו של גיזלין רזה. כל קומיקאי הוא פרשן. כל בדרן מרושע עושה עליו קופה.
Mad, serious.
גיזלין הפך להיות מטרה, ומיליארד בני אדם זורקים עליו חצי.
Dude, calm down, you're gonna have a heart attack.
כפי שניתן לשער לה, הצלחה הזו במרכאות הייתה השפעה הרסנית על גיזלין. אף אחד לא יכול לסבול כזו כמות של השפלה. הוא עזב את בית הספר, שקע בדיכאון עמוק, ובסופו של דבר הושפז במחלקה הפסיכיאטית לילדים. אפשר לשער שנדרשו לו שנים כדי לשקם את עצמו ולהתמודד עם המכה האיומה שנכתה עליו. הסבל שעובר על גיזלין לא נעלם מעיניהם של רבים ברחבי הרשת. היו אנשים שהזדהו איתו והבינו מה עובר עליו. שני בלוגרים ניהלו מסע תרומות וגייסו כמה אלפי דולרים לקנות לו אייפוד חדש. 150 אלף איש חתמו על עצומה שקראה לג'ורג' לוקאס, האיש מאחורי הסדרה מלחמת הכוכבים, להעניק לגיזלין תפקיד קטן באחד מסרטי הסדרה. לוקאס לא נהנה לבקשה הזו בסופו של דבר. הנחמה היחידה בסיפור הזה, אם אפשר לקרוא לזה נחמה, היא שמשפחתו של גיזלין טבעה את התלמידים שהעלו לרשת את הסרטון על סכום של 250,000 דולר. העניין נסגר מחוץ לכותלי בית המשפט בסופו של דבר, וגיזלין גבה מחיר לא ידוע, אבל יש לקוות גבוה למדי מאלו שהשפילו אותו ברבים. שאלת הפרטיות ברשת היא נושא רחב ידיים שדורש פרק משל עצמו. המקרה של גיזלין הוא דוגמה לקלות שבה אדם יכול לא רק לאבד את פרטיותו באינטרנט, אלא גם להיקלע לקטסטרופה אמיתית, כזו שיכולה להשפיע על כל חייו. לפני 100 שנים גיזלין יכל אולי היה לעזוב את העיר או את המדינה ולהתחיל מחדש במקום אחר. אבל לא עוד. היום אין לו לאן לברוח, פרט אולי להרים הכי נידחים בקווקז או 100 שערים בירושלים. הנה דוגמה נוספת לקטסטרופה כזו מסוג שונה במעט שיכולה ללמד אותנו לקח חשוב נוסף לגבי האופן שבו מתנהלים הדברים ברשת. בשנת 2006 החליט סטודנט באוניברסיטת ייל שבארצות הברית בשם אלכסי ויינר לנסות ולהתקבל לחברת UBS. UBS היא חברה בינלאומית העוסקת במתן שירותים פיננסיים, ללא ספק משרה נחשפת ביותר לכל מי שמעוניין להתקדם בשוק העבודה התחרותי של וול סטריט. אלכסי שלח ל-UBS קורות חיים, קטע כתיבה קצר, תמונה ועוד משהו. כן, ניחשתם, סרטון וידאו, ולא סתם סרטון. אלכסי האמין, ואולי בצדק, שמצוינות אתלטית מעידה על מצוינות גם בשאר תחומי החיים. לשיטתו, אותן התכונות שהופכות אדם לאתלט טוב, משמעת עצמית, תחרותיות, הרעב להצלחה, הן חשובות גם בעולם העסקים. הסרטון הקצר, כ-7 דקות בערך, נפתח בשוט מבוים של אלכסי יושב על קורסת רעיונות. המראיין, שאת פניו אנחנו איננו יכולים לראות, שואל אותו שאלה בודדת. מדהים כמה נזק יכולה לגרום שאלה אחת.
אלכסי, you're known as somebody who has studied the principles of personal development for a long time. Applying these principles to yourself, you've coincidentally become a model of personal development and inspiration to many around you. How do some people like yourself become very proficient in the fields much faster than most?
קשה להבין איך אלכסי לא הבין שהשאלה הזו, שהיא בבירור חלק מתסריט שהוא כתב בעצמו, הורסת בבת אחת את כל האמינות של מה שיבוא אחר כך. עוד לא חלפו 30 שניות מתחילת הסרטון, ואלכסי מיצב את עצמו בעיני הצופים כאדם נפוח מחשיבות עצמית ויהיר בצורה יוצאת מן הכלל. מכאן הדברים רק הולכים ומתדרדרים. אלכסי פוצח בנאום יומרני שבו הוא מסביר, עם רומי גיל ה-20 שלו, את הדרך הנכונה אל ההצלחה.
To be successful, you must first know exactly what you want to achieve. Second, you need to commit to the sacrifices that it will take to achieve your goal.
בין משפט פומפוזי אחד לקלישה ניהולית אחרת, כמו זו למשל,
failure cannot be considered an option.
אלכסי נראה כשהוא דוחק משקולות כבדות. מגיש סרב קטלני בטניס. ורוקד ריקודים סלון. לסיום, הוא נעמד מול מגדל של לבנים, משחרר את הקלישאה הבאה.
What you can conceive and believe you can achieve.
שובר את הלבנים במכת קראטה, ומקנח במשפט המחץ.
Remember, impossible is nothing.
Impossible is nothing הוא גם השם שניתן לסרטון הזה לאחר שדלף לרשת. קרוב לוודאי כמה שעות בלבד אחרי שהאנשים שצפו בו ב-UBS התעוררו אחרי שהתעלפו מרוב צחוק. ההמשך צפוי מראש, פחות או יותר. הסרטון של אלכסי זכה לכמה מאות מיליוני צפיות, אין ספור קטילות ובדיחות על חשבונו של הסטודנט השאפתן והשפלות למחביר. אלכסי לקח חופשה מהלימודים וירד למחתרת. אבל כאן התרחשה נקודת מפנה מפתיעה בסיפור. בניסיון להציל משהו מתוך הכבוד העצמי שלו, אלכסי שלח מכתבים מאיימים לאתרים שאליהם הוא עלה הסרטון או שקישרו אליו, כמו יוטיוב למשל, ובהם הוא דרש להסיר את הסרטון לאלתר או שינקוט בצעדים משפטיים כנגד האתר. אלכסי אולי לא ידע זאת, אבל זה היה הצעד הגרוע ביותר שיכל לעשות. הוא הביא על עצמו את אפקט סטרייסנד. אפקט סטרייסנד הוא השם שניתן לתופעה מוכרת מאוד ברשת האינטרנט. בשנת 2003 הוא עלתה לאתר כלשהו תמונה אווירית של האחוזה של הזמרת ברברה סטרייסנד ליד חוף הים של קליפורניה. סביר להניח שכמה אלפי סקרנים נכנסו לאתר, העיפו מבט בתמונה והמשיכו הלאה לדברים מעניינים יותר. בסופו של דבר מדובר בסך הכל בבית גדול. אבל משום מה, הזמרת לא אהבה את העובדה שצילום של ביתה מופיע באינטרנט. היא שלחה את עורכי הדין שלה לאיים על בעל האתר שאם לא יסיר את תמונת הבית, הם יתבעו אותו על סכום של 50 מיליון דולר. בעל האתר מחה בתוקף, הוא טען שהתמונה המדוברת היא חלק מפרויקט גדול של צילום כל קו החוף של קליפורניה כדי לעקוב אחרי תהליך שחיקת חופים לאורך זמן. לטענתו, הוא צילם עוד 12,000 בתים. הוא לא הסכים לתת לביתה של סטרייסנד יחס מועדף. העיתונות שמעה על המקרה הזה והתנפלה עליו. הסיפור פורסם בכל כלי התקשורת, כולל פרשנויות, דיווחים מהשטח, עיתונאים בפתח ביתה של סטרייסנד וכל מה שכרוך בזה. והתוצאה? התמונה המשעממת שמקודם צפו בה רק כמה מעריצים שרופים, זכתה עכשיו למאות אלפי צפיות בתוך שבועות ספורים. בדיוק מה שברברה סטרייסנד ביקשה למנוע. זהו אפקט סטרייסנד, וזה גם מה שהרע לאלכסי. הידיעות על מכתבי האיום עוררו סקרנות אצל אנשים רבים ונתנו דחיפה רצינית לפופולריות של הסרטון המודלף. עוד יותר גרוע מבחינתו של אלכסי, אחד מהאתרים שאליו שלח אלכסי את מכתב האיום החליט לעשות קופה על חשבונו. האורחים פרסמו הודעה שבה הם מצפצפים בגלוי על האיום שלו, וכדי להראות שהם בכלל לא מפחדים, הם גם פרסמו תחקיר ארוך ומקיף על אלכסי. ומה שהם גילו שם לא נעים. מסתבר שהסטודנט המצטיין מייל הוא גם, על פי התחקיר, שקרן לא קטן. הוא טען שהקים עמותת צדקה, אבל אף עמותה כזו לא הייתה קיימת בפועל. הוא סיפר שייסד קרן השקעות, אבל גם היא לא הופיעה באף מסמך רשמי, והאתר שלה הוא עתק אחד לאחד מאתר של חברת השקעות אחרת. אלכסי טען שכתב ספר על השואה, אבל כל תוכנו של הספר, כך מסתבר, הוא עתק ממקורות אחרים מילה במילה. חבריו ללימודים של אלכסי חשפו בפני הכתבים את הסיפורים שניסה למכור להם. על פי ויקיפדיה, אלכסי טען שעבד עבור ה-CIA, יש לו קשרים עם המאפיה הרוסית, הוא לימד את ג'רי סיינפלד משחק, הוא מוסמך לטפל בפסולת גרעינית מסוכנת, ואפילו ניצח בטניס את פיט סמפרס. פעמיים. עם המוניטין החדש שלו אפשר להניח שעתידו של אלכסי בוול סטריט הוא קצת פחות ממזהיר. הבעיה האחרונה שנדון בה היא בעיית החינם. כפי שוודאי ידוע לכם, כמעט הכל באינטרנט הוא בחינם. אפשר לקרוא חדשות בחינם, לראות סרטים בחינם, להשתמש בדואר אלקטרוני בחינם, וכן גם להקשיב לפודקאסטים בחינם. אז איפה כאן הבעיה? חינם זה טוב, לא? לא תמיד. חברות מסחריות חייבות להרוויח כסף. זהו הרי כל העיקרון של שוק קפיטליסטי. אם חברה עשירה ורבת משאבים כמו גוגל יכולה להרשות לעצמה לחלק תיבות דואר אלקטרוני בחינם, אף אחד כמעט לא יהיה מעוניין לקנות שירות כזה בכסף מלא. החינמיות חונקת את התחרותיות. חברות סטארט-אפ קטנות ועניות לא יכולות לצבור לקוחות ולהתפתח, אפילו אם הטכנולוגיות שהן מציעות טובות יותר או מוצלחות יותר מאלו שגוגל מחלקת בחינם. בסופו של דבר, גוגל, יאו, מייקרוסופט ואחרות משתלטות על השוק והורגות אותו לחלוטין. בשוק חינמי כזה, המנצח זוכה בכל. תקוותן היחידה של החברות הקטנות היא שאחת מהמפלצות הגדולות במרכאות תתאהב בהן, תקנה אותן ותבלע אותן לתוכה. אמנון קרמל, עתידן הטכנולוגיה, מזהה בעיה נוספת בתוכן החינמי, האיכות שלו.
זה בעיה חלקית. זה בעיה, זה נכון שזה בעיה. עיתונאים ברמה של הניו יורק טיימס הופכים להיות יותר ויותר נדירים, כל מיני תחקירים מעמיקים, ובמקום זה הרשת מוצפת בכל מיני בלוגרים ואנשים שאתה יודע ככה מקשקשים כמה מילים ועושים מזה מאמר ל-Ynet או לכל מיני אתרים אחרים שככה לא משלמים להם כמעט כלום. תשמע, אתר כמו Ynet, שהוא כל כך גדול ויש לו כמות תוכן מאוד גדולה, הוא צורך עשרות מאמרים ביום, הוא ממש, הוא דורש תוכן מטורף. עכשיו, אם אתה צריך לכל, מאחורי כל אחד כזה יעמוד איזשהו עיתונאי בכיר, שבו אתה תשלם לו, אני יודע מה, כמה אלפי שקלים על כל כתבה, ותיתן לו את היכולת לזמן לעשות תחקיר, ולשלם לו על הוצאות נסיעה וכל מיני דברים כאלה, פשוט אתר יקרוס, כי הרי הוא חינם, אז יש פרסומות, אבל רובנו לפחות, חלקנו משתמשים בפלאש בלוקרס וכל מיני דברים כאלה, בשביל לא לראות אותם בכלל, וגם כמה כסף עושים בפרסומות. אז מצד אחד כן, יש פה בעיה, ומצד שני אני רוצה להגיד לך שהעולם הולך ומתקדם לרמה של הבנה שצריכים לשלם על תוכן איכותי. ויש איזה מישהו בעבודה שלי, כמו באוסטרליה, שדיברתי איתו, הוא קנה אייפד, וככה דיברנו על אייפד, והראה לי כל מיני אפליקציות, והראה לי למשל אפליקציה של ה-National Geographic, שעולה נדמה לי משהו כמו כמה דולרים בודדים, בשביל לקרוא את המגזין הווירטואלי, ותשמע, זה מדהים לראות את ה... לא משנה, באמת מדהים. אז אמרתי לו, תגיד לי, אבל מה, זה... כל פעם תשלם על העיתון, אז הוא אומר, כאילו, אין גרסה חינם, שאלתי אותו. אז הוא אומר לי, מה, אז הסתכל עליי, כאילו, אומר לי, אתה לא באמת רוצה לקבל אפליקציות בחינם, כי זה אומר שהם ג'יפה, כאילו, זה אומר שהם קקה של אפליקציות. והוא אמר את זה בסרצינות, הוא אמר, כן, תשמע, אם אתה רוצה משהו איכותי, אתה חייב לשלם על זה, ואנשים מקבלים את ההבנה שבאמת זה המצב.
יש אנשים שמאמינים שחינם היא לא סתם מילה, אלא גם מודל כלכלי רב עוצמה. קריס אנדרסון הוא העורך של המגזין היוקרתי ויילד. הוא ידוע כאדם חכם שניחן בהבנה אינטימית ומעמיקה של האופן שבו רשת האינטרנט משפיעה על חיינו. בספרו האחרון, חינם, מדוע $0 הוא העתיד של העסקים, אנדרסון מנתח את הסיבות שהובילו לפריחה של התוכן החינמי ברשת. מחירה של מוצרים יקרים במחיר זול יותר משוויים האמיתי היא לא תופעה חדשה. חברת ג'ילט עושה זאת בהצלחה רבה כבר 100 שנים פחות או יותר. היא מוכרת את הידיות של סכיני הגילוח בגרושים כדי לגרום לנו לקנות את סכיני הגילוח המתקלים במחיר יקר. מקרים כאלה של סבסוד מוצר אחד על ידי ייקור מוצר אחר הם מקובלים למדי. כשחברת מייקרוסופט למשל יצאה לשוק עם קונסולת האקסבוקס שלה, היא הפסידה כסף על כל יחידה שנמכרה. במייקרוסופט ידעו שמקור ההכנסה האמיתי שלהם לא נמצא בחומרה של הקונסולה, כי אם בתוכנה, במשחקים. כל מי שרצה לפתח משחק לאקסבוקס היה חייב לשלם למייקרוסופט עבור הרישיון, והחברה גם לקחה אחוזים שמנים ממחירות המשחקים עצמם. באינטרנט, טוען קריס אנדרסון, תופעת הסבסוד מתפשטת ומתרחבת בצורה דרמטית, מכיוון שהעלות של העברת מידע ברשת היא נמוכה מאוד, ובכל שנה אפילו הולכת וקטנה עוד יותר. המחיר של רוחב הפס להעברת מידע הוא כל כך נמוך, עד שמבחינה מעשית זה כמעט לא עולה כסף לתת שירות לעוד לקוח אחד. גוגל יכולה לעשות המון כסף מפרסומות, מכיוון שההפסד הכספי שנגרם לה כתוצאה מפתיחה של עוד חשבון ג'ימייל חינמי, הוא זניח לחלוטין. העובדה שהעברת מידע ברשת היא כל כך זולה, פותחת את השער למגוון של מודלים חדשים עבור חברות מסחריות. יש כאלה כמו גוגל ופייסבוק שמסבסדות שירותים תמורת צפייה בפרסומות. אחרות מספקות שירות חלקי בחינם לכל הגולשים, ושירות פרמיום איכותי יותר ללקוחות שמשלמים. זאת אומרת, האחוז הבודד של הלקוחות שמשלמים מממנים למעשה את מתן השירות לכל מי שאינו משלם. באתרים אחרים, כמו דיג ויוטיוב למשל, הגולשים הם אלו שעושים את העבודה בפועל. הם יוצרים ומעלים את התוכן. אנדרסון טוען בפשטות שזו המציאות ואין טעם להילחם בה. כל השירותים ברשת הולכים ונעים, כאילו תחת השפעת איזה כוח משיכה כלכלי, אל מודל עסקי חינמי. תעשיות ותיקות ומבוססות של מזלן הרע עומדות בדרכו של הקטר הכבד הזה, פשוט יידרסו ויעלמו. ממש כמו שהעיתונים המודפסים מפנים את מקומם לאתרי חדשות, והאנציקלופדיות מפנות את מקומן לוויקיפדיה.
Every industry that becomes digital eventually becomes free.
כצפוי, לא מעט אנשים אינם מסכימים עם דעותיו של אנדרסון. הבסיס לכל תחזיותיו של קריס אנדרסון הוא הרעיון שעלות העברת המידע היא זניחה. זה נכון אולי עבור אתרים קטנים או בינוניים, אבל כלל לא נכון עבור אתרים גדולים ופופולריים. יוטיוב של גוגל למשל משלמת יותר מ-$300 מיליון דולר בשנה על רוחב הפס שלה. למעשה, גוגל מפסידה מיליארדי דולרים על יוטיוב החינמית. גם הטענה שניתן לממן שירותים לקהל גדול על ידי פרסומות, כלל אינה מוכחת. מפרסמים גדולים ואיכותיים, כאלה שמוציאים סכומי כסף רציניים על פרסומות, בדרך כלל מעוניינים שהפרסומות שלהם יוצגו ליד תכנים איכותיים ומקצועיים. הם לא מוכנים שהמוצר היוקרתי שלהם יזוהה עם תוכן חובבני ונחות. במילים אחרות, נייק מוכנה לשלם הרבה כסף לשחקן כדורסל, אבל רק אם הוא טוב, כמו מייקל ג'ורדן. רולקס וסיטיזן משקיעות המון כסף באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, אבל רק כי שם נמצאים רוג'ה פדרר ורפאל נדל. יוטיוב גילתה בדרך הקשה שהיא חייבת לשלם לערוצי הטלוויזיה המסחריים כדי לקבל מהם תכנים טובים, כדי למשוך מפרסמים טובים. אבל הביקורת הקשה והנוקבת ביותר כנגד דעותיו של אנדרסון היא שהוא מבלבל בין כוח כלכלי שאי אפשר להתנגד לו, לבין האינטרסים הכלכליים של חברות גדולות. הרי בסופו של דבר רק לחברות הענקיות והעשירות יש אינטרס לתת לנו תוכן בחינם. רק להן יש את העוצמה והכיסים העמוקים שנדרשים כדי לעשות מהחינם הזה כסף. למשל, לחברת אמזון יש ספר אלקטרוני בשם קינדל, והיא משווקת עבורו ספרים ועיתונים בפורמט דיגיטלי. אמזון לוחצת על העיתונים והוצאות הספרים להוריד את מחירי התוכן שהם גובים, כדי לגרום לאנשים לקנות עוד ועוד תכנים. הלקוחות נהנים, אבל מי שסופג את הנזק היא לא אמזון, אלא הוצאות הספרים והעיתונים. אמזון ממשיכה להרוויח אחוזים נעים מהמחירות שעוברות דרכה, אבל להוצאות הספרים אין מקור הכנסה אחר. הן עושות ספרים, וזהו. במילים אחרות, החברה היחידה שמרוויחה מכל העניין הכמעט חינם היא אמזון הענקית, על גבן של החברות החלשות יותר. אבל יכול להיות שישנו אור בקצה המנהרה. חברת אפל, למשל, מצליחה למכור בכסף טוב תכנים שאחרים חשבו שאי אפשר לעשות מהם כסף, כמו מוזיקה. המפתח להצלחה שלה הוא במחשבה, בהשקעה בעיצוב, בהבנה של מה שלקוחות אוהבים ומוכנים לשלם עבורו. זאת ועוד, אנשים כן מוכנים לשלם כסף תמורת תוכן איכותי יותר. פעם כל הטלוויזיה שלנו הייתה חינמית לגמרי, אבל היום כמעט כולנו משלמים להוט ויס תמורת יותר ערוצים, יותר סדרות טובות וכו'. יכול להיות שגם לחינם של האינטרנט יש מגבלות משלו. בסופו של דבר, עם כל הבעיות והדילמות שהוא מציב בפנינו, האינטרנט הוא טכנולוגיה מדהימה שללא ספק תשנה את מהלך ההיסטוריה. אני מאמין באופן אישי שהשינוי הזה יהיה לטובה. אני לא יכול להסביר בכל מאת האחוזים מדוע אני חושב כך. אולי זה פשוט בגלל שאני מאוהב בטכנולוגיה הזו מעל הראש. הייתי מוכן לוותר על כל מכשיר חשמלי בבית, כולל המקרר ומכונת הכביסה, אבל רק לא על המחשב והמודם. ולא רק אני.
אני חושב שכולם הסכימו שנכון להיום החוויה של לנסוע לפריז במטוס, לנסוע לבקר בפריז שבוע, היא מוצלחת הרבה יותר מאשר לראות איזשהו סרט בטלוויזיה על פריז, או אולי אפילו יוטיוב, או לקרוא איזשהו אתר אינטרנט, אני יודע, ויקיפדיה למשל, על פריז עצמה. אבל אם אתה תלך לסרט תלת מימד באיימקס על פריז, שיראה לך את כל נפלאות פריז מכל הכיוונים בזוויות הכי מוצלחות, ואם יהיה לך אולי איזושהי מציאות מדומה, איזושהי וירטואל ריאליטי, שבה תוכל להסתובב בפריז, ואולי לא רק בפריז של היום, אלא בפריז של המהפכה הצרפתית, או בפריז של היום, תוכל לראות כל מיני קטעים בהיסטוריה, ולחוות את זה בצורה אמיתית, באיזשהו שלב, הקו גבול הזה בין עדיף להיות שם בפועל, לבין עדיף לראות את זה בסייבר ספייס, או לחוות את זה בסייבר ספייס, נכון יותר להגיד, יתשתש. וזה נקודה מעניינת, כי נורא נחמד בפריז, אני הייתי שם כמה פעמים, אבל אתה יודע, אתה יכול ליפול על שבוע של גשם, ויכולים כל מיני קפצנים להציק לך, ומישהו יכול לגנוב לך את המצלמה, או שסתם תוכל טיפול על איזשהו פואגרה מקולקל, ותשב מקלקול קיבה במלון יומיים, כל מיני דברים יכולים לקרות לך שם, בנות לבולנג'רי של השאנזליזה, אבל בסייבר ספייס אין לך את כל הדברים, אתה מקבל רק את התמצית של הטוב ביותר, בגלל זה סרטים למשל של תלת מימד באיימקס, אם אתה הולך לראות אותם, זה חוויה שהיא מתומצתת, ארוחה וטהורה, מול החוויה שאתה חווה בחיים האמיתיים. אז באיזשהו מקום, בעתיד הנראה לעין לדעתי, אנשים התחילו להעדיף כבר את החוויות הווירטואליות על פני החוויות האמיתיות. אולי טיול בפריז זה לא הדוגמה הכי טובה, אבל למשל בנג'י, אני חושב, או כל מיני דברים אחרים, אולי, אתה יודע, באיזשהו שלב אנשים התחילו, כשזה כבר יהיה חושים מעבר לראייה ושמיעה, כשזה יהיה ממש תחושה ממש, אנשים התחילו להעדיף לעשות את הדברים האלה באיזושהי סביבה בטוחה יותר, מאשר להטיס את עצמך לצד השני של העולם.
כנראה שאני לא היחיד שמאוהב.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!